שתי הפרשיות הראשונות בפרשת כי תבוא אל הארץ עוסקות בשתי מצוות. הפרשה הראשונה עוסקת במצוות הביקורים, הפרשה השנייה עוסקת במצוות ביאור ווידוי המעשרות. בכל אחת מן הפרשות יש מקום לעיסוק נרחב בפני עצמו, ואני מבקש הפעם לעסוק בשתי הפרשיות האלה דווקא ברקע המשתף אותם, שניגע בו מיד בתוך תחילת הדברים. לפני שאתחיל רק אומר שמיד אחרי פרשת וידוי המעשרות מופיעה פרשייה קצרה בפסוק ט"ז בפרק כ"ו, מתחילה שם, ובא הסיכום: היום הזה השם אלוהיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. המשפט הזה, שנשמע משפט מסכם מערכת מצוות גדולה, רבה, ארוכה, מופיע דווקא כאן, אחרי כמעט כל המצוות, ובתום שתי המצוות האלו של הביקורים והמעשרות. אנחנו נחזור למשפט המסכם הזה מתוך אותם הדברים שבהם נפתח בשתי הפרשיות האלו. המצווה הראשונה, מצוות הביקורים, בתחילתה של הפרשה, בפרק כ"ו מפסוק א', בדף המקורות הפסוקים מופיעים לפנינו בראש המקור מימין: והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירישת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת בטנה, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו: הגדתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. ולקח הכהן הטנה מידיך, והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. וענית ואמרת לפני השם אלוקיך: ארמי עובד אבי. מיד אני אמשיך, אבל כאן מתחיל החלק שאנחנו קוראים לו מקרא ביקורים. עד כאן עסקנו בעצם בהפרשת הביקורים. כי תבוא אל הארץ ולקחת מראשית כל פרי האדמה. אחרי שעסקנו בהפרשת הביקורים, אנחנו עוברים למקרא הביקורים, שנעשה כאשר אני לוקח את אותם הביקורים איתי ועולה לירושלים בזמן הבאת הביקורים. שם אני אומר: ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. ויראו אותנו המצרים, וינונו ויתנו עלינו עבודה קשה. סביב הביקורים האלו אני מתקשר לאיזושהי היסטוריה כללית מאוד, שבה הדיבור כל הזמן הוא בלשון רבים, היחיד מתקפל לתוך המציאות הכללית ההיסטורית של אבי אברהם ויעקב, ארמי עובד אבי, של הירידה למצרים והיציאה ממצרים, והכל הכל הכל בא לידי ביטוי דרך התהנה הזאת שביקרה, דרך האשכול הזה שביקר, והבאת הביקורים והעלתם עכשיו לירושלים. וישמע השם את קולנו, וירת עוניינו ואת עמלנו ואת לחצינו, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ועתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם, והנחתו לפני השם אלוקיך, והשתחווית לפני השם אלוקיך. אם אנחנו מסכמים בעצם מה נאמר פה, נאמרו פה שתי מצוות נפרדות. האחת, הפרשת הביקורים, כלומר לקיחת הביקורים מן השדה, העלאת הביקורים לירושלים וכל הקשור בזה, והשנייה נקרא הפרשה הזאת. יש מצווה לקרוא פרשה מסוימת, לומר משהו. אני רוצה להתמודד בפרשה הזאת דווקא לא עם מה שכתוב בה, אלא עם עצם הקושייה על הופעתה במקום שהיא מופיעה. דין הביקורים איננו חדש כלל ועיקר. דין הביקורים מופיע כבר בספר שמות, בפרשת משפטים, לא בעשרה פסוקים כל כך גדולים ומרשימים כמו אלו כאן, אלא בחצי פסוק, פשוט מאוד, שלכאורה כבר נאמר בו כל נושא הפרשת הביקורים. בפרק כף ג' בספר שמות בפסוק י"ט, המקור השני לפנינו, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. לא תבשל גדי בחלב אמו, וחז"ל דרשו שם מה שדרשו על סמיכות שני העניינים האלו לפסוק אחד. אבל השאלה שמטרידה אותנו מיד עם קריאת הפסוקים בכי תבוא, אם רצו לסיים את עניין הביקורים, למה מחכים עם נושא הביקורים מפרשת משפטים בספר שמות עד לסוף התורה בפרשת כי תבוא בכל הנושא של מקרא הביקורים? שנית, ועוד יותר מכך, הרי על עצם הפרשת הביקורים אין בכלל חידוש. זה למדנו כבר בספר שמות. אז מדוע התורה חוזרת על נושא הפרשת הביקורים כאן? גם אם אבין את התשובה לשאלה הקשה מאוד, מדוע מפצלים בין שתי המצוות האלו? הפרשת הביקורים נידונה בספר שמות, ומקרא הביקורים נידון כאן. גם אז, מה הטעם לחזור על הנושא של הפרשת הביקורים עצמה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה וכו'? הרי כל זה נאמר כבר, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. ואם התשובה תהיה, כפי שראיתי בחלק מן הפרשנים, שצריכים לחזור ולהזכיר את נושא הפרשת הביקורים כדי להבין על מה חל המקרא של מקרא הביקורים, הרי שהתשובה הזאת מעצימה את הקושייה הרבה יותר. אז בשביל מה הפיצול הזה נוצר? זו שאלה פרשנית שכולם עסקו בה. ולפני שניכנס לשאלה עצמה, רק מברר שאכן יש לפנינו שתי פרשות עם שני נושאים, כדי לוודא שהשאלה בנויה על הנחת יסוד נכונה. הרמב״ם, בספר המצוות, כתב את מצוות הביקורים בהתייחסות לשתי מצוות עשה נפרדות. המצווה האחת היא הציווי שמצטווינו להפריש ביקורים ולהביאם למקדש, והמצווה השנייה היא הציווי שנצטווינו לספר חסדיו יתעלה בזמן הבאת אותם הביקורים למקדש. ומעניין את איזו מצווה הוא ייחס לאיזה פסוק בספר המצוות. המקור השלישי לפנינו הוא המצווה הקכ"ה בסדר המצוות של הרמב״ם. המצווה הקכ"ה היא הציווי שנצטווינו להפריש את הביקורים ולהביאם למקדש. ומאיפה לומד הרמב״ם את המצווה הזאת? והוא אומרו יתעלה, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. אם כן, לעצם מצוות הפרשת הביקורים והבאתם למקדש אינני צריך בכלל לפסוקים שמובאים אצלנו מפרשת כי תבוא. כמו שכל מי מאיתנו שנשאל או יישאל איפה נמצאת פרשת הביקורים, נכוון תמיד לפרשה שלנו בכי תבוא. אבל מסתבר שמצוות הביקורים עצמה נמצאת בפרשת משפטים כבר. ואז מופיעה המצווה הקוף למד ב', אחרת לגמרי, ורק היא מקורה בפרשה שלנו, והיא, אני קורא מבפנים, הציווי שנצטווינו. ונשים טוב לב, לא מוזכר כאן בכלל נושא הביקורים. הציווי שנצטווינו לספר חסדיו יתעלה איתנו. ואיך הצילנו מאז ראשית מצבו של יעקב אבינו ומשעבוד המצרים ועינוים לנו. ולהודות להשם על כל זה. ולבקש ממנו שיתמיד הברכה. כל זה אגב ציווי שעל פניו לא קשור בכלל לנושא הביקורים. מצווה לספר חסדיו של הבורא יתעלה וכך הלאה. אבל הציווי הזה נצטווינו בו בזמן אני ממשיך בקריאת המצווה שאנו מביאים את הביקורים. והוא אומרו וענית ואמרת לפני השם אלוקיך הרמי עובד אבי ושאר כל אותה הפרשה. ומצווה זו נקראת מקרא ביקורים. אם כך, מקריאה פשוטה ברמב״ם צדקנו בהנחת היסוד. הפרשת הביקורים והבאתם למקדש כבר נלמדה בספר שמות, ואין לך אלא לתמוע מדוע המתינו עם פרשת מקרא הביקורים עד ספר דברים, עד כדי כך שהיו צריכים לחזור ולהזכיר לנו את מצוות הפרשת הביקורים, שהיא כבר מיותרת בעצם, כדי לסמוך לה את מקרא הביקורים. במקום לענות לשאלה הזו על הביקורים, שהפרשנים עסקו בה, אני רוצה לראות את אותה התופעה עם אותו הקושי במצווה הבאה, במצוות ביאור ווידוי המעשות. והמשתף הראשון בין שתי המצוות המרכזיות של הפרשה שלנו, המשתף הראשון ביניהן הוא הקושי הזה. המצווה הבאה, מצוות וידוי המעשרות, נמצאת מיד בפסוק הבא אחרי מצוות מקרא הביקורים, בפסוק י' ב' בפרק עבר. ובה כתוב כך, כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר, ונתת ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ואכלו בשעריך וסבאו. שלוש שנים הופיעו מצוות מעשרות על פי השנתונים של המעשרות לפי השנים שלהם. מעשר ראשון ושני ועני, ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה. אחרי שלוש שנים מופיעה איזו מין הצהרת מס. סיימתי, מילאתי את כל חובותיי, את כל תפקידיי בנושא המעשרות, ואני מופיע לפני הכהן בבית המקדש ומצהיר על זה. להצהרה הזאת יש אופי מאוד מאוד לקוני בהתחלה. אני בא ומודיע כך וכך עשיתי. לא לחינם קוראים לחכמים וידוי מעשרות. ובסוף היא מתפרצת לאיזו מין תפילה גדולה, שבה האדם משתף את עצמו עם כלל ישראל ועם ארץ ישראל, באיזו מין תפילה גדולה של השקיפה ממעון קודשך מן השמיים. בואו נקרא את זה בפסוקים. אני מגיע לכהן כשסיימתי כבר לתת ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ואכלו וישעריך וסבאו. ואמרת לפני השם אלוקיך ביארתי הקודש מן הבית. וגם נתתיו ללוי ולגר, ליתום ולאלמנה, ככל מצוותך אשר ציוויתני, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. לא אכלתי ועוני ממנו, ולא ביארתי ממנו בתמה. אגב הדברים אני מתייחס גם לצורת ההתנהגות שלי כאשר נתתי את המעשות. כאן ההתייחסות למעשר שני.
ثم ماذا؟
ثم كما علمت
بكل هشام الوكاي רק בסוגריים שימו לב להבדל הגדול שבין וידוי המעשרות לבין מקרא הביקורים. הכל כאן פרטי. אני עשיתי, אני נתתי, אני לא עשיתי מה שלא צריך. אף מילה שלא קשורה לעניין הזה לא מופיעה, ואף מילה ששייכת להיסטוריה הגדולה, לעבר הגדול, לעתיד הגדול. נגיע לזה מיד. עשיתי ככל אשר ציוויתני. ואב, שקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך, את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש. וגם כאן שואלים הפרשנים ומיטיב לבטא את זה הרמב"ן כבר בפרשת ראה, הרי המצווה הזו בנויה על מצוות המעשרות. מצוות המעשרות לא כאן היא ניתנת. הדין של לאסר שנה שנה את מה שיוצא השדה בכל שנה לא נאמר פה. המקום הטבעי ביותר לבירור מצוות ביאור המעשרות והתפילה שצריך האדם לומר בסוף שלוש השנים הוא כאשר מצווים על המעשרות לא כאן. בדיוק כמו השאלה על הביקורים. איפה נמצאת המצווה על המעשרות? בפרשת ראה היא מפורטת מאוד. שם נאמר עזרך היוצא השדה שנה שנה ומפסוק כפי פסוקים ארוכים מה מעשרים בשנה הראשונה ובשנייה ובשלישית איך צריך להיות מבנה נכון בנוי מסתיימת השנה השלישית אתה צריך לבאר את המעשרות ואז אתה אומר לפני השם אלוקיך עשיתי ככל אשר ציוויתני השקיפה ממעון קודשך שוב פיצלו ושוב פיצלו בין שני חלקים של מצווה שהחלק הראשון הוא המצווה המעשית, כמו בביקורים, הפרשת הביקורים והבאתם למקדש, והחלק השני הוא הדיבור שנלווה למצווה. לא לכל מצווה נלווה דיבור, למעט מאוד מצוות נלווה דיבור. יש מצוות שבהן יש מצווה רק לדבר, לספר ביציאת מצרים. זו מצווה נפרדת מדין אכילת מצה. אבל כאן יש לפנינו שתי מצוות, שקיומן המלא הוא כאשר אני מקיים שני דברים נפרדים. פעולה אקטיבית של מצווה, הפרשת ביקורים והבאתם, ופעולה שנכנה אותה חינוכית, של דיבור מסוים שצריך דווקא להילוות למצווה הזאת. למרות שיש לו ערך גם בפני עצמו, לספר חסדיו יתעלה ולהגיד הרמי עובד אבי. כמה מעניין אגב שאת הרמי עובד אבי שנתקן לחג הביקורים, בו אנחנו פותחים את חג הפסח. כלומר, יש לו מקום בפני עצמו. ומפצלים בין החלקים, וכאן מרכזים את העניין החינוכי, הדיברי. אחרי שבהתחלה במקום אחר לגמרי עסקנו במצווה עצמה. החזקוני אגב, שמובא פה בקיצור מוחלט, מאיר את ההערה הזאת ברמיזה על פרשת וידוי המעשרות, הוא כותב כך, בפסוק י"ב, כי תחלה לאסר אהדרי קרא. חזר על עצמו הפסוק. הוא מרגיש במה שהדגשנו בביקורים מקודם. הפסוק חוזר על עצמו עוד פעם. הפרש ביקורים, אסר תאסר, כי תחלה לאסר אהדרי קרא, והוא מיד עונה, בשביל הוידוי. כלומר, כאן בפרשה מופיע החלק הדיברי, הוידוי במעשרות המקרא בביקורים. ולפני שנענה גם על הביקורים, וגם על וידוי המעשרות, אני רוצה להראות שאין לפנינו מקרה בכלל. ישנה עוד מצווה אחת סמוכה לשתי המצוות האלה. היא המצווה החותמת את הפרשה הקודמת. אנחנו נוהגים לקרוא לה מצוות מחיית עמלק. כל הפרשנים עסוקים במיקומה של מצוות מחיית עמלק. היא מופיעה בסוף כי תצא אחרי המצווה של מידות ומשקלות, איפה ואיפה, אבן ואבן, ויש לכן מי שמנסים לחבר אותה למצוות ההן. היא מופיעה לפני כי תבוא, לפני המצוות שעוסקות בכניסה לארץ, ובהגעה לבית המקדש. והמצוות מחיית עמלק היא בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ. אולי, עוד לפני שנענה בכלל על הקושי המשותף לשתי המצוות בפרשת כי תבוא, נעלה על כך שהוא קיים גם לגבי פרשת זכור, ואז נוכל לראות איזושהי נוסחה אחת שמנסה לפתור את הכל. מצוות עמלק, אני מדלג בדף המקורות, מופיעה בפרק כ"ה, דף המקורות אצלנו בחלק התחתון של העמוד משמאל, החלק השני, מעט למטה, היא מופיעה בפרק כ"ה בפסוקים האחרונים, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. יש כאן שלוש מצוות. זכור, מצוות עשה, לא תשכח, מצוות לא תעשה, ותמחה את זכר עמלק, מצווה מעשית שהיא מצוות עשה. אני משתמש בביטוי מעשית בניגוד לזכור ולא תשכח, שאין אינן אקט מסוים, אלא שוב פעולה חינוכית מסוימת. גם הפרשה הזו מקורה לא כאן, מקורה בספר שמות, בסוף פרשת בשלח, בטעות מופיע פה פסוק שאינו קשור כלל ועיקר, זו טעות בצילום. הפסוק השייך לזה בסוף פרשת בשלח מופיע אחרי המלחמה ברפידים, ועם המלחמה ברפידים והניצחון, מצטווה משה את הציווי הבא, אני חוזר עליו על פי. כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחור אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. לפני המצווה למחות, חלה על משה המצווה לכתוב זאת זיכרון בספר. הביטוי זכור אצלנו בעברית של היום נתפס לא נכון. אנחנו מבינים את המושג לזכור באופן פסיבי. זכור את מה שקרה. כדי למנוע מאיתנו את ההבנה הזאת, שהיא נכונה בעברית שלנו, באה התורה ואומרת, לא תשכח, וחוץ מזה זכור. ואתה תעמוד ותשאל, אם אני לא שוכח, הרי אני זוכר. ואם אני זוכר, איך אשכח? לכן, מפרשים מיד, חז"ל, ועל פיהם הפסיקה, ועל פיהם המצוות עשה הבאה שמופיעה ברמב״ם, במצווה הקפ"ט, בתחתית העמוד במצוות העשה, שהמצווה לזכור, היא איננה לא לשכוח באופן פסיבי, המצווה לזכור היא לספר, לדבר, להגיד. כלומר, על עצם העניין של עמלק, ועל עצם זה שהוא צריך להימחות, כבר דובר בספר שמות. ושם נצטווה משה לקחת את הדבר ולכתוב אותו לזיכרון בספר. והזיכרון יהיה מצווה לזכור ולהזכיר. ואת המצווה לעשות את הזיכרון עושה משה בספר, כמו שעוד מעט נראה ברמב"ן, שלו, במשנה התורה שלו, עם סיום המצוות צמוד לביקורים ולבידוי המעשות. שוב מצווה שמחולקת לשני חלקים. לביצוע מעשי, לאקט חינוכי, דיבורי. עוד מעט נראה לא רק דיבורי חינוכי פסיבי, אלא אקטיבי פומבי של לימוד והוראה וכולי וכולי, נגיע לזה מיד. והתורה מפצלת בין שני הנושאים, וקובעת שמה שמוזכר לגבי המחייה, במקרה שלנו, האקט המעשי של המצווה, בשמות, צריך להמתין עם נושא הזיכרון, כלומר הדיבור על המצווה, לספר דברים, למשנה התורה. ואם זה נכון, הרי יש לפנינו סדרה של שלוש מצוות, שהמשותף להן, שהן חוזרות על הביצוע המעשי שהופיע הרבה לפני כן, בשמות או בדברים, ומחדשות אחרי החזרה הלכאורה מיותרת הזאת, את המצווה לעשות משהו דיבורי סביב העניין. זה הופך את הנושא לברור לחלוטין. זה לא מקרה במצוות הביקורים, במצוות המעשרות. זה רצף של שלוש המצוות, שעוד מעט נטען שהן המצוות האחרונות, החותמות את תרי"ג המצוות, לפני סדרה נוספת שאינה קשורה למצוות בכלל. אבל לפני שנטען את זה, נראה רגע איך הרמב״ם באמת הבין את מצוות הזכור הזו. המצווה הקוף פייטה, היא הציווי שנצטווים, לזכור את אשר עשה לנו המלך, שקידם אותנו ברע. ומה זה לזכור, אומר הרמב״ם? רמב״ם מאוד חשוב עכשיו. שנאמר את זה בכל זמן וזמן. ונעורר את הנפשות. רמב״ם שקשה לנו לפעמים ללמוד לקרוא כי הוא קשה לנו בתפיסה. ונעורר את הנפשות בדברים להילחם בו. אנחנו מכירים את הביטוי לעורר את הנפשות לאהבה. לעורר את הנפשות ללימוד. לעורר את הנפשות לשנוא. מצווה מוזרה מאוד, יחידית, רק עם המלך. שנקרא את בני האדם לשונאו, כדי שלא יישכח הדבר, ולא תחלש שנאתו, ולא תמעט בנפשות במשך הזמן. וזהו אומרו יתעלה, זכור את אשר עשה לך המלך. והרמב״ם, שלא תמיד מעריך כל כך, ראינו בדוגמאות הקודמות, במקרא הביקורים ובהפרשת הביקורים, דברים מאורגנים, קצרים, כאן הוא מעריך מאוד. ולשון ספרי, זכור את אשר עשה לך המלך בפה. לא תשכח, בלב. לא זכור, פסיבי, בפה. ואיך מסביר הרמב״ם בפה, הוא ממשיך. כלומר, אמור דברים בפיך, שיביאו בני אדם לכך שלא תסור שנאתו מן הלב. זאת מתודיקה פשוטה. אתה חייב לשמור על מתח דיבורי בנושא של המלך, כי יבוא יום, יבוא זמן שתחלש השנאה. והמתח הזה חייב להישמר באיזו צורה? אמור דברים בפיך, דבר ודבר ודבר על זה, כדי שלא תסור השנאה מן הלב. כאילו הבין הרמב״ם את הפרשה, איך לא תשכח, ריבונו של עולם, מצווה כל כך קשה, לא תשכח. 3,000 שנה עברו מאז. הדרך לא לשכוח היא זכור. אבל את המצווה של זכור לא נתתי אז במלחמה, אלא איתה אני מחכה לכאן בסוף משנה תורה. והרמב"ם ממשיך. ולשון ספרה זכור את אשר עשה לך המלך, יכול בי לבבך. כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמורה. אם כן, מה אני מקיים זכור? שתהה שונה בפיך. והרמב"ם מביא עוד סיפור. הלא תראה איך שמואל הנביא, כשבא לקיים מצווה זו, המלחמה ששאול עושה ומשאיר את אגג, והוא הולך לשפף את אגג, הוא זכר תחילה, ואחר כך ציווה להורגם. לפני כל הסיפור הוא פונה אליהם כך, והוא אומרו, פקדתי את אשר עשה המלך לישראל. זה שונה מכל מלחמה אחרת. לא לכי לכם בסיחון, לכי לכם במואב, באמון. אלא קודם כל, הוא קיים בעצמו מצוות זכור החינוכי. רק אם הוא קיים מצוות זכור, אפשר עכשיו לצוות עליהם להילחם בעמלק. מכאן, חזרה לדברים שלנו. היוצא לנו איפה עד כאן, הוא דבר מעניין מאוד. שלוש מצוות, מצוות אחרונות, מיד נבין מדוע הן האחרונות, שלושתן מפוצלות מהחלק הראשון שלהן, ובשלושתן החלק השני הוא החלק הדיבורי חינוכי שקיים דווקא בסדר מרוכז, דווקא בשלוש המצוות האלה. נדמה לי לעניות דעתי שהנושא הוא מכוון מאוד, וכדי להדגיש אותו התורה גם פיצלה וגם ביקשה מאיתנו לשים לב לפיצול ולהדגשה על ידי זה שהיא תורחת וחורגת מדרכה וחוזרת על החלק הראשון שהוא חזרה מיותרת. ובלבד שנשים לב לפיצול ולחזרה. מהו הטעם? בשם השיעור כאן קראנו בראש הדף על שם פסוק שמופיע בהפטרה. אז תראי ונהר, ופחד ורחב לבבך. פסוק הזה מופיע, אגב, פסוקים שמתארים את הנהרה, את האור האדיר של הגאולה. והם קוראים בהפטרה שלנו של השבת, קומי אורי כי בא אורך. זוהי בעצם הקריאה של כל ההפטרה. האור הגיע, את רק עדיין סוגרת את העיניים. פתחי אותם. שאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו ואולה. בניי, בנותיי, חיל גויים יבואו לה. והנביא מבטיח לבת ישראל שכשהיא סוף סוף תפתח עיניים ותראה, אז תראי ונהר, ופחד ורחב לבבך. כל הפרשנים מיד עסוקים בשאלה, למה לפחד? כשאראה ואמהר אשמח מאוד. ההפך, אז נפסיק לפחד. רוב הפרשנים, הפשטנים, אומרים שהאופחד זוהי התופעה הפסיכולוגית שמתרחשת אצל האדם כשהוא פתאום זוכה במשהו מהמם מאוד. פחד כזה, לא של שלילה, ההפך. זהו הצורה שבה הנביא מבטא את מה שהתרחש. יש מן הפרשנים מי שנהגו בדרך אחרת. באותו הזמן, שהכל יהיה יפה וטוב, דווקא אז, ישנם דברים מסוימים, שכשלא היה טוב ולא היה יפה, היה הרבה פחות מה לפחד מהם. אבל אז, חשוב מאוד שבתוך הנהרה הגדולה והשמחה הגדולה תדעי ממה לחשוש. אז תראי ונהר ופחד ורחב לבבי. אני מציע לך, אומר הנביא, אל תיכנסי למין אופוריה כזאת של רוחב לב שלא תדעי לפחד ממה שצריך. תנהרי, אי סביב עינייך, ראי, הכל יהיה נפלא ועצום, ודווקא אז, שימי לב למה שיש לחשוש ממנו. וסוגריים של חצי משפט היסטוריה, את המשפט הזה עם הפרשנות הזאת, ניתח הרב קוק זצ"ל בפתיחת האוניברסיטה העברית בהר הצופים. בפתיחת האוניברסיטה העברית מרוגש כולו. בפתיחתה של המכללה העברית בישראל. הוא מדבר על הרוחב לב שהוא מתמלא. ועל הפחד בו זמן. נדמה לי ששלוש הפרשיות שלנו הן שלושה איתותים לשלושה פחדים, כביכול, שיש לשים עליהם את הדעת, להיזהר מהם, ואותן שומר משה דווקא לרגע של הכניסה לארץ. הראשון הוא מקרא הביקורים. הוא אגב גם הראשון בזמן. אני כבר מציין, מאוד מעניין, מצוות הביקורים היא כי תבוא אל הארץ, כלומר מיד בכניסה. מצוות וידוי המעשרות היא לא כי תבוא אל הארץ, אלא כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך, הדגשתי בפסוקים, בשנה השלישית. יש דברים שקורים מיד כשמגיעים לארץ, כדאי להיזהר מהם. יש דברים שקורים רק אחרי כמה שנים שמתרגלים פה. ויש משהו שקורה לא מיד ולא אחרי שלוש שנים, אלא רק והיה בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ. אז כבר יש חשש אחר. זה לא קורה כל כך מהר, לא כי תבוא אל הארץ ולא בשנה השלישית, זה קורה קצת יותר לאט. ואז יש עוד כלל והירות. מה עם כללי הזיר? אדם בא אל הארץ. הוא בא אל הארץ והוא קיבל ארץ שממה. הוא יורד לשדה. זאת השדה שלא קיבלה אף אורח אחר עד עכשיו. הוא בעל הבית. הוא היה לפני כן במדבר, הוא היה לפני כן בגלות, הוא היה לפני כן גר באיזשהו מקום, והוא נהיה פתאום בעל בית. הוא יורד לשדה ומוצא שם את העץ שהוא נטע, את האדמה שהוא זרע, בתוך הגדר שהוא גדר, הכל שלו. והאדמה הזאת פתאום לא מעלה טרשים. האדמה הזאת פתאום מבקרת לו תאנה, נותנת לו אשכול. את מצוות כי תבוא אל הארץ קיים עם ישראל לא פעם אחת. כמעט בכל פעם הוא נפגש עם אותה בעיה. כבר מיצחק אבינו של ויהי רעב בארץ. הארץ קשה, השנה קשה. הוא יורד לנגב והוא זורע בארץ ההיא ומוצא בה מאה שערים. מהי התגובה הפסיכולוגית הראשונה שיכולה להתרחש כי תבוא אל הארץ? התגובה הכי פשוטה היא התגובה של הכל שלי. בעלות, תחושה כמעט מוצדקת של כוחי ועוצם ידי. האדמה הזאת שאתמול הייתה טרשים, הנגב הזה שאתמול לא הפריח צבר אחד, האשכולות מלאו, האסמים מלאו, מתחילים לחבר שירים ולשיר ולשמוח ולרקוד, ואנחנו ואנחנו ואנחנו, ואז אדם מצווה לעצור את כל החגיגה הזו ולהמתין איתה יום אחד ולקחת את התאנה הראשונה שהיא הכי שלו ולעלות איתה לירושלים. זה נחמד מאוד, אנחנו שרים שירים על ביקורים, צריך להבין. להבין איך נראים יהודים שעולים מטבריה ומבאר שבע עם תאנה וסל על הראש. ומגיעים לירושלים, ומה אומרים? ריבונו של עולם, התאנה הזאת היא לא שלי. היא של אבא שלי ושל סבא שלי ושל סבא של סבא שלי. אני זכיתי לגדל אותה. אבל אני גם זה שעברתי את ויענו נו ויתנו עלינו עבודה קשה ויראו אותנו המצרים. אני נכנס לתוך ההיסטוריה הגדולה הזאת, אני נכנס לתוך העבר, אני יודע ריבונו של עולם שהאדמה הזאת והארץ הזאת אינה שלי, היא שלך, אבל אני מביא מראשית פרי האדמה אשר נתת לי, השם. יש לי כוח, אני מודע לו ואני מודע למקורו של הכוח הזה. ואחרי שאהיה מודע למקור הכוח, אני חוזר לשדה וממשיך לגדל את הכוח שלי. ומהביקורים האלה עושים בירור כלל ישראלי עצום, הכל בלשון רבים. מה שבלשון יחיד הוא המשפט הזה, קיבלתי אל הארץ אשר נשבעת לתת לנו. אין משפט אגב יותר כללי ממנו. יכול להיות שאני פה כבר דור עשירי. נולדתי פה אולי. גם אז אני מחויב בביקורים. אבל אני באתי אל הארץ לפני 2,000 שנה, לפני 50 שנה, לפני 100 שנה. אני לא חדש פה. אותה התחושה המחויבת במצוות סיפור יציאת מצרים של בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים. המצווה הזו מחויבת כשהאדם נכנס לארץ. כי אז מופיעה התחושה הראשונה של אני ואפסי עוד. שמנת, אבית, כסית, יצאת לשדה, ראית תאינה שביקרה, ויש חשש עצום. דבר ראשון, מקרא ביקורים. אפשר היה לדבר על מקרא הביקורים בספר ש... אפשר היה לדבר על מקרא הביקורים לפני 40 שנה. אבל זאת חוכמה מאוד קטנה. לבוא אל עם שכשהוא רעב הוא קם בבוקר ורואה את המן מחולק לפי מנות לבני המשפחה ליד הדלת. וכשהוא צמא הוא רואה את הבאר עולה לפי כמויות נכונות. ולהגיד אני יודע שהכל של הקדוש ברוך הוא, זו חוכמה קטנה מאוד. ורואה שביום שישי יורד כפול ובשבת אין. אפשר להיות עם זה צדיק גם בקושי לא כל כך גדול. החוכמה לקרוא את מקרא הביקורים היא לא במדבר. החוכמה לקרוא את מקרא הביקורים היא כי תבוא אל הארץ ותראה את העצים האלו ואת האשכולות ואת התאנים ואז תאמר אני חלק מעבר ואני והעבר כולנו שייכים לקדוש ברוך הוא, ולכן אני גם חלק מעתיד. המצווה הזו קיימת כי תבוא אל הארץ. כמעט מקבילה לה המצווה שבאה אגב אחרי המצוות האלו, שמופיעה בראש הטור האמצעי בעמוד, תחילת פרק כ"ז. אני לא רוצה לעסוק במצווה הזאת, אלא כדי להסביר את מצוות הביקורים. שם מופיעה מצווה שלא נמנית, לפחות לא ברמב״ם ובחינוך ובמוני המצוות הרגילים, בבאג אולי כן, לא נמנית כמצווה כי היא מצווה לשעתה. המצווה שכשעוברים את הירדן צריכים לבנות אבנים גדולות. ועל האבנים הגדולות יש מצווה לכתוב את משנה התורה. הפסוקים הם הפסוקים בפרק כ"ז בתחילתו, מיד אסביר מדוע אני מגיע לזה. ויצב משה וזקני ישראל את העם לאמור, שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, והקימותה לך אבנים גדולות ושדתה אותם בסיס. וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעובריך, למען אשר תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך ארץ זבת חלב ודבש וכו'. מעניין מאוד הברבנל על הפסוקים האלה. ובגללו ביקשתי לראות רגע את הפסוקים כהסבר לבעיה שבגינה באה הביקורים. עניין הפסוקים, אומר הברבנל, וכוונתם. אפשר להבין את המצווה שתעבור את הירדן בני אבנים. על האבנים כתוב את משנה התורה. איזה תיאור נפשי עצום מתאר הברבנל מצבו של עם שעובר את הירדן. הוא משווה כאן את עם ישראל לעמים אחרים. עניין הפסוקים וכוונתם הוא שישראל אם יתנהגו כדרך הנלחמים הבאים לרשת משכנות לא להם. הנה ההדגשה הגדולה. אתה עובר אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. כדאי לזכור את האברבנל ההיסטורי, את מעמדו הגדול לחצר המלכות בספרד. אם יתנהגו כדרך הנלחמים הבאים לרשת משכנות לא להם, אין ספק שמה עושים מיד כשעוברים את הירדן, או מגיעים לעיר נוספת באימפריה? אין ספק שבעוברם את הירדן והיכנסם לארץ ההיא שירצו לכבוש, יקימו אבנים גדולות, אבני שיש טהור, ויכתבו עליהם את הדברים לאות ולזיכרון ובדמות חזק, שבאו אל הארץ ההיא בכוח גדול וביד חזקה, בשנת כך וכך ובירח כך וכך, כמו שהיו עושים הרומיים, כי בבואם אל ארץ לא להם, יציבו להם ציונים, אם בדרכים ואם בכניסת הערים לשם ולתפארת. הכיתה באברבנל מאוד ברורה, הארץ הרי היא לא להם באמת. אז איך עושים אותה כן להם? שמים המון המון פסלים, המון אנדרטאות, המון כתובות יפות. ולהיות להם לאות עדנות וחזקה בארץ. וציווה משה רבינו עליו השלום לישראל. איזה ציווי. שאותו הדבר שהם, כדרך הלוחמים, יעשו מפאת עצמם, יעשו אותו הם לשם מצווה. ולכבוד גבוה ולא לגסות הרוח. כיוון שלהשם הישועה והגבורה, והמה לא בחרבם ירשו ארץ. מצווה שברר את הכל. המצווה היא לא להקים אבנים גדולות. המצווה היא שכשתקים אבנים גדולות ותעבור לארץ, לא תיפול במה שכמעט נפלו בני גד ובני ראובן, ודיברנו עליהם לא מזמן. אלא זכור שאנחנו נעבור חלוצים לפני השם למלחמה. ברמה הכללית, איך אומרים את זה לעם? איך אומרים את זה לצבא? זו הפרשה הזו. אבל איך מרגיש את זה כל יחיד? איך מרגיש את זה כל אחד בבית שלו? זאת פרשת מקרא הביכורים. אותה אין טעם להגיד לפני שאתה בא אל הארץ. משה מתעכב עם החלק הזה של המצווה עד למסתן הכניסה לארץ, ואומר, א', שתגיעו, דבר ראשון, כשתראו את העצים מלבלבים, חכו לתאינה הראשונה, ותלכו איתה לבית המקדש, ותזכרו מאין באתם ולאן אתם הולכים. עד כאן בכתבו. ואז מופיעה פרשת וידוי מעשרות. החשש הזה הוא החשש עם הכניסה. צריך לעבוד על זה מיד בכניסה כדי שלא ייפלו. אבל יכול אדם ויכולה חברה להגיע גם לבעיה אחרת, שקשה מאוד להגיע אליה בגלות, במדבר. אדם בהחלט יביא את הביקורים, יקרא את מקרא הביקורים, ירגיש חלק מהעבר, יעבוד את הקודש ברוך הוא, ירגיש חלק מן העתיד, אבל באופן טבעי, כשהוא יושב בבית שלו, השנה הראשונה עוד נפגשו איכשהו כל החקלאים בין השדות, בשנה השנייה העצים קצת גדלו והגדירות החיות קצת הפרידו אחד מהשני. בשנה השלישית כבר עשו חלוקה וירושה מדויקת. ויש לכל אחד חלקה ותת חלקה. ולכל אחד יש בית משלו, ומסביב יש הרבה כלבים. וכל אחד נכנס לאט לאט תחת גפנו ותחת עינתו. הוא בהחלט זוכר את ההיסטוריה, הוא זוכר את העתיד. הוא יושב בבית שלו מלא זהב וכסף, ומספר בנחת לילדים ולנכדים על מצרים ועל העוני. הוא עצמו רגוע מאוד. בצד השני של העיירה גר הלוי, הגר, העני, היתום, האלמנה. במדבר גם ליתום וגם לאלמנה ירד מן ליד האוהל. מכסת נפשות, לפי מצב טריות וצרכים, לפי גילאים של בני הבית. עכשיו אדם מצטווה בציווי חדש. כבר התארגנתם בארץ. כדי להשקיט את המצפון אתם מארגנים איזה ביטוח לאומי מסודר והכל מתארגן. עכשיו לא בלשון רבים, בלי מקרא ביקורים, בלי כל העיירות שמתכנסות מסביב לירושלים והעלאת הביקורים והרע של הרמי עובד אבי, בוא באופן אישי ותגיד את האמת. נתת ללוי, לגר, ליתום, לאלמנה, או שאתה בתוך הבית שלך, בארץ שלך, רגוע תחת גפניך ותחת עינתך, ושני מטר לידך, יתומים ואלמנות, לא אוכלים בשעריך ולא סביב. דווקא כאשר סביב עיניי, וראי כולם נקבצו באולה, דווקא אז, חוץ מההירואיות הכללית של עם שמקבל את בניו, אתה באופן פרטי יכול להתחייב שבקרן הרחוב שלך לא שוכב אדם בלי בית? זה הרבה פחות מסוכן בקהילה הקדושה לפני שבאים לארץ ונמצאים במדינה הרגועה. כי בקהילת קודש שהייתה שם, כל אחד יודע שהוא צריך לדאוג לחברים בקהילה. אבל כאן הרי המדינה דואגת. וכולם הרי חלק מההיסטוריה של הרמי עובד אבי, ויראו ויענונו. ועכשיו תצא רגע מכל המילים הגבוהות. ותגיד, אם אתה באופן פרטי, בשנה השלישית, שנת המעשר, רגוע לחלוטין כבר ספון בביתך, זוכר את האח שלך שאין לו. זהו הפחד השני, שדווקא ברוגע הגדול של הארץ היפה קיים הרבה יותר. איך אומר האלשך הקדוש את זה במילה אחת, משמאל לאברבנל? האלשך דן בפסוק האחרון של בידוי המעשרות, השקיפה ממאון קודשך מן השמיים, וברך את עמך, את ישראל ואת האדמה. ועל שך שואל, מה באו לרבות השלוש עצים? את עמך, את ישראל, סליחה, את ישראל, את האדמה. ועוד אומר, אשר נתת לנו, ועוד אומר, כאשר נשבעת וגומר וכו'. אמנם, שתי שורות. ילמד לאדם דעת. כי כאשר יבקש ברכה מאת השם וצדקה, בעת רצון ההיא יצרף עצמו עם הציבור, לומר השקיפה ממאון קודשך וברך את עמך, את ישראל ואת האדם. זהו החשש השני. הוא לא קיים כי תבוא. בכי תבוא עוד כולם מכירים את כולם, מתארגנים, השכונה רק נבנית. הוא קיים רק בשנה השלישית. ואז מגיע החשש השלישי והאחרון. מחות תמחה את זכר המלך זו מצווה אחת. אבל בהניח השם אלוקיך עליך, מכל אויביך מסביב, רוגע, שלווה, בצדק נמאס כבר מהמתח של אויביך מסביב. אי אפשר יותר. בצדק, זאת השאיפה הלגיטימית ביותר שיכולה להיות. ואז מופיעה תגובה נלווה. ובצדק, צריך ללמוד להפסיק לפנות. את מי שאתמול שנינו צריך להפסיק לפנות. זה נכון. והשאיפה של בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, גורמת לאיזו שאיפה אדירה סוף סוף להצטרף לקהיליה הגדולה, ולהיות כבר כמו כולם. יש רק דרך אחת, להשתחרר מהסנאות הקדומות האלה. להפסיק עם זה כבר, עם לסנוע כל הזמן את עמלק. ואז באה התורה שרק לפני פרשה אחת לימדה אותנו, שכי תקרב אל עיר להילחם אליה וקראתה אליה לשלום. ואומרת לנו, לא תישארו כלום, אם לא תדעו דווקא בהניח השם אלוקיך לך, לסנוע את עמלק. ולזכור את זה, ולהזכיר את זה, ולפרסם את זה, ולהחדיר את זה בלבבות, דווקא אז, שלא תשתה. זה החשש השלישי. אפשר היה להגיד את המצווה הזאת בספר שמות, זה היה אפילו יותר מסתדר מבחינה ספרותית. אבל זו חוכמה קטנה לבוא אל עם, שכולו כעוס על מה שקרה לפני 5 דקות ברפידים. ויזנב בך כל הנחשלים ולהגיד לו, אתה יודע, יש מצווה לשנוע את עמלק. כולם יגידו, אמן, אמן, אמן. הוא רע. אבל לבוא אל עם שהכל רגוע, וכולם אומרים שהוא הכי נחמד בעולם, ולהגיד לו, עכשיו יש מצווה, זכור את אשר עשה לך, לא תשכח. זה כבר דבר אחר. 3 מצוות שהמשתף אותן הוא הפיצול שלהם. כי את המקרא של המצוות מקיימים כאשר יש מה לפחד ברוחב הלב של אז תראי ונהר. אי סביב עיניי וראי כולם נקבצו באולה. ואז תבדקי טוב. אם את זוכרת מאין בת ולאן את הולכת במקרא ביקורים, אם את זוכרת בכולם נקבצו באולך, גם את מי שלא כל כך זוכרים בשעות הגדולות והיפות האלה, והוא נופל בין הכיסאות, אם את זוכרת גם בשעות היפות האלו, שחיל גויים יבואו לך לשנוא את עמלק. ששלוש המצוות האלו מתמלאות, אפשר לסכם את התורה. יום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים. אחר כך תבונה רק עוד 3 מצוות אחרות לגמרי. ההליכה בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, המצווה להקהיל את כל ישראל במוצאי שנת השמיטה, המצווה לכתוב ספר תורה. אבל סיומן של תרי"ג המצוות הספציפיות הוא כאן, עד המצווה התף ריש יוד. ובמצוות האלו האדם מצטווה האחרונות את הציווי הזה של עם שיודע לזכור את מה שבדרך כלל קל לשכוח בשעה שצריך לזכור. ערב שבת.